רון שי באוניברסיטת בר אילן, על הנושא אמונת חכמים והכניסה לארץ לפרשות מטות מסעי.
ערב טוב. על שלוש פרשיות אמרו חז"ל שהם ניתנו לישראל בערבות מואב. שלוש פרשיות מחודשות שלא עסקנו בענייניהם לפני כן. האחת היא פרשת נחלות, שאותה למדנו בשבוע האחרון, בשבת האחרונה, בעקבות בנות צלופחד. כן, בנות צלופחד דוברות, וכל דין נתינת נחלה והעברת נחלה לבת, לבן. השנייה היא פרשת ערי מקלט, והיא הפרשה שנלמד השבת בפרשת מסעי באריכות. והשלישית היא פרשת הפרת נדרים, שבה מתחילה פרשת מטות. נדמה לי שאפילו לא צריך להסביר, אבל השאלה של הפרת נדרים, מה היא בכלל מחפשת פה במקום הזה, צועקת מעצמה. נמצאים ערב הכניסה לארץ, כבר צובה משה צרור את המדיינים והקיטם אותם. עוד מעט הולכת להסתיים המלחמה במדיין, וסוגיות אחרונות בענייני נחלה הולכים להתברר. בני גד ובני ראובן יבואו ויבררו איתם עניינים. פרשת ערי מקלט, פרשת נחלות, זה באמת הכל פרשיות שקשורות לדברים של הכניסה לארץ. אני שם בצד את הפרשה הארוכה בסוף פנחס של פרשת הקורבנות והרגלים, שבה עסקנו ממש עכשיו. היא נושא בפני עצמו. פרשת הפרת נדרים באמת נראית לחלוטין לא שייכת לכל הסוגיה. אם רוצים לעסוק בעניין נדרים, בעניינים משפחתיים, בין אב לביתו, בין איש לאשתו, יש על זה כל כך הרבה פרקים, כל כך הרבה פרשיות. זה מה שעכשיו צריך להגיד רגע לפני הכניסה לארץ. זה דין שקשור לארץ בכלל? אב ובת אין הפרת נדרים בחוץ לארץ? מה זה שייך לכאן בכלל? זו קושייה גדולה מאוד, שצריך לתת עליה את הדעת, ובעניין הזה מהווה פרשת מטות, שבה אנחנו מתחילים השבת, ואני מתכוון לפרשה הראשונה, לפרשת ראשי המטות, סוגיה מסובכת, סוגיה קשה. בכלל, הפרשיות האלו כל כך טעונות, והן באמת עסוקות כל כך בענייני חיבת הארץ ואהבת הארץ ונחלת הארץ, על כל המרכיבים. גם פרשת ערי מקלט היא חלק מחיבת הארץ ונחלת הארץ, היא הריאליזם. כשתגיעו לארץ ישראל, אז תדעו שזה מסובך. מקימים חברה, מקימים מדינה, תכינו ערי מקלט לרוצחים. יש מצבים כאלה. ולא סתם, שלוש ערי מקלט בעבר הירדן המערבי, שלוש בדיוק אותו מספר בעבר הירדן המזרחי. ואתה עומד תמה, בעבר הירדן המזרחי זה בכלל לא פרופורציונלי. שם יש שני שבטים, גד וראובן ועוד חצי שבט קטן, מנשה. שם 9.5 שבטים גדולים, זה מספיק, המספרים בטוח. וחז"ל אומרים, זה מספיק, עבר הירדן המערבי, זה המצב הנכון. אבל בעבר הירדן המזרחי, נפישי רוצחים. שם זה יותר פופולרי. כי שם יש בני גד ובני ראובן, ועוסקים במקנה, ועוסקים זה בכלל אגב דבר מעניין, ספר במדבר שתחילתו בפרקים שמתארים את המבנה הנהדר של עם ישראל כמרכבה לשכינה. דגלים, משכן באמצע, עננים, עמוד אש, עמוד ענן, הכל מסודר, כל אחד יודע את דגלו ואת מחנהו, ובעצם ספר במדבר מסתיים אותו דבר. לרב תרבה את נחלתו ולמעט תמעיט את נחלתו, איפה? לא במדבר עם העננים. בארץ ישראל, אחרי שיעברו את הירדן, כל אחד יודע בדיוק איפה. בנות שלופחד מחדשות חידוש, בני יוסף מחדשים חידוש, כל אחד יודע איפה הוא נמצא. לשמות מטות אבותם ינחלו. וגם בהתחלה וגם בסוף יש אותו דבר מעניין. באמצע עשרת הפרקים הראשונים, שני פרקים עוסקים בדברים לא קשורים. פרשת נזיר, פרשת סוטה, ואלה שמשולחים מחוץ למחנה, כל צרוע וכל זב, באמצע. כאילו לומר, מערכת רצינית נבחנת לא רק בזה שכל אלה שנקראים לדגל ויודעים ללכת יפה הולכים, אלא שגם החריגים מוצאים את מקומם. הנזירים, הסוטות, המצורעים, הזווים. וגם כשנכנסים לארץ, כל אחד יודע את נחלתו, אבל אי אפשר להיכנס לארץ בלי שבונים מערכת חברתית ראשונית, שיש בה ערי מקלט, ויש לוויים שיגורו בערי המקלט, ויש טיפול בכל המהלך הזה, ואיזה מין תעתיק של התחלת הספר בסופו, כשנכנסים לארץ ישראל, אחרי שעשו את החזרה הגנרלית הגדולה של אהבת כלולותיי, חסד נעורייך במדבר. ובתוך המבנה המופלא הזה, נראית פרשת הפרת נדרים פשוט בלתי קשורה לחלוטין. אין לה שום שייכות לכאן, על פניו. וכל הפרשנים שואלים את זה מצורות כאלה או אחרות. יותר מזה, בוא נפתח רגע את הפסוקים, ואני רוצה הפעם לעסוק רק בפרשה הזאת, רק בפרשת הפרת נדרים. בגלל שהפרשות כל כך טעונות ומרתקות, אז את פרשת הפרת נדרים תמיד שמים בצד, היא גם פחות אטרקטיבית, או בעברית אחרת היא יותר למדנית. היא יותר מחייבת, סוגיות גדולות, נדרים, הפרת נדרים, זה עסק מסובך, זה מסכתות, מסכת נדרים, מסכת נזיר, זה דברים מסובכים, ספר שלם ברמב"ם עוסק בזה. והמקור של זה הוא כאן, אצלנו, באופן טבעי פחות עוסקים בזה, אבל הקשיים נמצאים עוד יותר. מקור אחד, תחילת הפרשה, על שם הפסוק הראשון נקראת הפרשה שלנו. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם. מישהו מכיר עוד פעם אחת בכל התורה כולה, שהקדוש ברוך הוא לא אומר כלום, משה מיוזמתו פונה, אומר זה הדבר אשר ציווה השם, ולמי הוא אומר את זה? לפורום שזה עתה הוקם, ראשי המטות לבני ישראל. לא פגשנו. וידבר השם אל משה, אל משה ואל אהרון, משה ואל עזר, יהושע. מה הוא בא לחדש עכשיו? מי זה הפורום הזה? מה הדבר המיוחד שצריך ללמד דווקא עכשיו ודווקא את ראשי המטות? איש כי ידור נדר להשם, או הישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו. בפשטות לא יחל דברו, הכוונה היא שיעמוד בנדרו. לא יעשה את דברו חולין, שלא יזרוק סתם מילים לאוויר, שיעמוד במילים שלו. ככל היוצא מפיו יעשה. עכשיו, אחרי הידיעה הכללית הזו, זה לא חידוש, זה כבר נאמר בתורה, זה גם יאמר שוב בספר דברים, שאם אתה נדרת נדר, מוצא שפתיך תשמור, אשר נדרת תשלם. זה מופיע. אבל עכשיו בא החידוש של הפרשה. ואישה, עד עכשיו דיברנו על איש, עכשיו אישה. אז תראו איזה פירוט. אם היא נמצאת בבית אביה בנעוריה, פסוק ד' היי, ושמע אביה את נדרה והוא יפה אותו. אחרי זה אני ממשיך פסוק ח' ואם היות יהיה לאיש ונדריה עליה, עכשיו מדובר בנשואה. גמרנו עם נשואה, אנחנו עוברים לפסוק י' ונדר אלמנה וגרושה. גמרנו עם זה, ועכשיו אנחנו עוברים לפסוקים הבאים, כל נדר, כל שבועה, אישה יקימנו, אישה יפרנו. אלה החוקים, פסוק י' אשר ציווה השם את משה בין איש לאשתו, בין אב לביתו, בין אוריה בית אביה. הרשה מפורטת מאוד עם הגדרות, איך מפירים נדרים. אני לרגע עוזב את הכניסה לארץ, כיוון שנכנסנו לפרשת נדרים, אני לא לגמרי מבין את המושג הפרת נדרים. מה זה הפרת נדרים בכלל? מה זה נדר? נדר זה משהו רציני או לא? כלומר, אני אסביר מה אני מתכוון. מה שאני מדבר זה ברצינות. עברית אחרת, אם יש לה דיבור שלי משמעות, אז איך אפשר להפר אותו? סתם המושג אני לא כל כך קולט אותו. אגב, פה עוסקים בהפרת נדרים. אנחנו מכירים בהלכה שני מושגים. הפרת נדרים של איש לאשתו ואב וביתו, והתרת נדרים. התרת נדרים זה שכל אדם, איש, אישה מישראל, הולך לחכם, לבית דין, ליחיד מומחה או לשלושה הדיוטות, והם מתירים את הנדר. המעניין הוא, שהתרת נדרים, שהיא מוכרת לנו מאוד, התרת נדרים, כל נדרי, התרת נדרים לא מופיעה בתורה בפירוש בשום מקום, כלום. היא רמוזה פה בפסוקים האלה. לדבר השם אל ראשי המטות לבני ישראל, מי שירצה, מקוצר זמן לא ייכנס, מקור חמש, לפני ההודעה למטה. מקור חמש, זהו המקור ששם דנים מי מתיר נדרים, אבל לומדים את זה מפה. אז בכלל צריך להיכנס לפילוסופיה, ואנחנו נעשה את זה עוד מעט, שנמצאת בכלל מאחורי הפרשה הזו של נדרים. גם מאחורי הרעיון של הנדר, קודם כל באמת, יש פה חידוש גדול. יש משמעות לדיבור שלך. זה לא כל כך פופולרי במציאות שלנו. אם הבטחת זה ברצינות. אם נדרת, אז טוב שלא תידור מי שתידור ולא תשלם. זה לא יהיה בכחת. זה משונה קצת, אבל אבל אם זה כל כך פשוט, אז מה פירוש שאני עכשיו הולך לחכם והוא מתיר לי את הנדר? יש בזה אין סוף הגדרות איך. הוא שואל אותי, אתה מתחרט? אני מתחרט, לא זמן. הוא בסדר, אז אני גם מתחרט, הבטחתי ואני מתחרט. אז הוא שואל אותי, לא, כשנדרת, נדרת על דעת X, על דעת Y, מה בדיוק העניין? מה הרעיון? את עצם משמעותו של הנדר, אני לאט לאט יכול לעכל. יש לי איזה רעיון גדול. דע לך, ככל היוצא מפיו יעשה. אדם צריך לעמוד אחרי מה שהוא אומר. הפרת הנדרים, אז מה היא? ומעבר לכל, אני חוזר לשאלה הראשונה. למה המצווה הזאת נאמרת רק עכשיו, אם היא כל כך חשובה, 40 שנה משה רבינו היה יכול להגיד אותה? למה היא נאמרת לפורום הזה שאף פעם עוד לא שמעתי עליו ראשי המטות? ולמה היא נמצאת בתוך פרשיות הכניסה לארץ? לא רק למה חיכו איתם. למה היא עושה פה? אין מי מהפרשנים הראשונים שלא עוסק בשאלות האלה מכל מיני זוויות. אני רוצה במהירות לראות שתי הצעות בפשט. קודם כל ללמוד פשט מקרא. כשרוצים פשט, הראשון שהולכים אליו כרגיל זה הרשב"ם. אם רוצים פשט, פשט, ממש. אבל גילינו כבר כמה פעמים שהרבה פעמים ההליכה לפשט מסבכת אותנו. אבל ננסה עם הפשט שהרשב"ם מציע. הרשב"ם מספר סיפור במקור 2. וידבר משה אל ראשי המטות. נשאלתי באניוב וכרך לושדון. לא יודע מה זה בדיוק, ראיתי כל מיני שטוענים לונדון, לא לושדון, לא חשוב. בא הרשב"ם, היה שם כנראה התארח בשבת פרשת מטות מסעי, כמו עכשיו, 900 שנה, 850, והוא נשאל שאלה, היכן מצינו שום פרשה שמתחילת כן? באו ושואלים אותו לפי הפשע. אתה הרשב"ם אבי אבות הפשע, נכון? נו, בלי דרשות. תגיד איפה עוד ראינו מבראשית ועד סוף דברים פרשה שמתחילה. שלא נאמר למעלה, וידבר השם אל משה לאמור איש כי דור נדר וכולי, כל העסק הוא הפוך. כתוב וידבר משה אל ראשי המטות, זה הדבר אשר ציווה השם איש כי דור נדר. הסדר הוא, איש כי דור נדר, וידבר השם אל משה, ויאמר משה לראשי המטות את מה שהשם דיבר. ומה הולך פה? ואיך מתחילת הפרשה בדיבורו של משה שאין מפורש לו מפי הגבורה. אז נראה רק את התשובה שלו. וזאת תשובתי. למעלה כתוב פשטן. קודם כל אתה רוצה להבין פסוק, תראה את הפסוק לפני. הפסוק לפני סיים את פרשת פנחס, נכון? כי זה הפסוק הפותח את פרשת מטות. בסיום פרשת פנחס כתוב, כל הפרשה מסתיימת שם בקורבנות של הרגלים, ואז כתוב כל מה שסיפרנו עד עכשיו, בחודש הראשון, ב-15 יום, בשני, בשלישי, ברביעי, נסחיה, כל מה שכתבנו, כל זה לבד מנדריכם ונדבותיכם. כך כתוב שם בפסוק החותם, הוא מצטט. למעלה כתוב, אלה תעשו להשם במועדיכם, בחגים, לבד מנדריכם ונדבותיכם. ולומדים מזה חז"ל, מה הקשר בין שלוש הרגלים לבין הנדרים והנדבות הפרטיים. נדרים ונדבות זה דבר שאני רוצה להקדיש. אני נודב, אני נודר לבית המקדש, בלי קשר לחג. אז חז"ל לומדים, שאסור לאחר בהבאת מה שהתחייבת בנדר, כי תידור לא תאחר לשלמו. מה זה נקרא לא לאחר? שבוע, חודש. מה זה הגדר של איחור? אומרים חז"ל, איחור זה שלושה רגלים. מאיפה אתה יודע? כי כתוב, אלה תעשו להשם במועדיכם, חוץ מנדריכם ונדבותיכם, שגם אותם תביאו במועדיכם. ההיגיון ברור, יהודי גר רחוק בארץ ישראל, הוא כבר בא לבית המקדש ברגלים, אז תסגור את כל ההתחייבויות, הנדבות, הנדרים, יפה. אז שם כתוב שאתם צריכים להביא באחד משלוש רגלים משום בעל תאחר. הלך משה ודיבר אל ראשי המטות שהם שופטים, להורות לישראל הלכות נדרים. וידבר משה אל ראשי המטות, והמשך, אתה שואל למה לא כתוב, קודם כל וידבר השם, כתוב, כל פרשת הרגלים, את זה כתוב בהתחלה שהשם אמר למשה, יופי, עכשיו בא משה ואמר לבני ישראל את פרשת הרגלים, שמעתם? עכשיו הגיע הזמן לגלות לכם את פרשת הנדרים, שמה העיקרון שלה? ואמר להם הקדוש ברוך הוא ציווה לי שיקריבו נדריהם ונדבותם ברגל, תם יאחרו נדריהם. לפיכך איש כי ידור נדר להשם קורבן. הרשב"ם מאוד יפה, אבל מאוד 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 קשה. לפי הרשב"ם, המילים לא יחל דברו, מה פירושם? לא יחלל דברו, אלא לא יאחר מלשלם. אני מוכן לקבל את זה בעברית. שלא יחל דברו פירושו, אל תחלל על ידי זה שתאחר מלשלם. בסדר, הגיוני. אבל שתי שאלות צריך לשאול על הרשב"א. באמת, מה הנקודה העיקרית, בעברית מודרנית, המיין פוינט של כל הפרשה? שלא לאחר את הנדבה? או כל פרשת אבו ביתו ואיש ואשתו? 15 פסוקים עוסקים פה בסוגיית הפרת נדרים. מה זה קשור ללא יחל דברו? הרי מה זה לא יחל דברו? לא יחל דברו זה באמת הפסוק הראשון, הכותרת, איש כי דור נדר לא יחל דברו. אז אתה אומר, כיוון שאני לא מבין מה הפשט, אז לא יחל דברו זה לא כמו שאנחנו מבינים, שרשי מבין, שלא יעמוד בכלל בדיבורו. אלא הכוונה היא לא יאחר לשלם את נדרו. ואז זה ממשיך את הפרשה הקודמת. כמה לא יאחר? 3 רגלים. מצוין. נניח שזה ההסבר. אז הבנתי את הקשר לפסוק א' וב'. מה עכשיו עושים עם עוד 17 פסוקים פה? הרי כשמשה רבינו מסכם את הפרשה, הוא אומר בסוף פסוק שמסכם, אלה החוקים אשר ציווה השם את משה בין איש לאשתו, בין אב לביתו. זה הנושא של הפרשה. כל זה לא ענית הרשב"א. חוץ מזה שואלים האחרונים על הרשב"א, מה אתה אומר? שמה בא כל הפרשה הארוכה הזאת לחדש? שאסור לאחר את הנדר? זה כבר יש פסוקים מפורשים אחרים. תראו במקור 3. כי תידור נדר להשם אלוהיך, לא תאחר לשלמו. אז מה צריך את זה פה? הרשב"ם הולך על פי הפשט, ואומר נכון, מספיק לי שיש קשר של פסוק אחד. טוב, אבל זה קשה בכל הפרשה. אומר האבן עזרא, יש לי הצעה אחרת. האבן עזרא הוא הפשטן השני שאנחנו ניגשים אליו תמיד, הראשון בדורות בין הרשב"ם והאבן עזרא. אומר האבן עזרא, ההצעה שלי היא אחרת. אתם יודעים, האבן עזרא משתמש הרבה מאוד פעמים בניגוד לרשי ולרמב"ן, הרבה מאוד פעמים ביותר קלות בכלל של אין מוקדם ומאוחר בתורה. אני לא נכנס לזה עכשיו, אבל כיוון שעוסקים טיפה בפרשנות מקרא, אז יש מחלוקת גדולה בין הפרשנים הראשונים עד כמה ניתן להשתמש בכלל הזה. אבן עזרא הוא המרחיב בכלל. זה נובע מסוגיות אחרות, לא ניכנס אליהן. כאן טוען האבן עזרא, אני גם משתמש בכלל הזה, והוא מעניין מאוד. בוא נחזור רגע לפסוק השני במקור אחד, לפני האבן עזרא, איך כתוב שם, איש כי ידור נדר להשם, או הישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. בסדר? אז את מה הדגיש הרשב"ם? מהי הנקודה המודגשת? לא יחל דברו. נכון? זה מה שבא לעשות פה עכשיו העניין. דרך אגב, לפני שאני פותח את האבן עזרא, אני מבין את ההיגיון ברשב"א מאוד. הרשב"א אומר, אמרנו לפי הרשב"א, נניח שזה באמת הפשט, אז מה זה קשור בכלל לכל הפרת נדרים? ובעיקר, מה זה קשור לערב הכניסה לארץ? חשבתי הרבה ברשב"א הזה. יכול להיות שהרשב"א מתייחס לבעיה טכנית מעניינת. יהודים במדבר, לא היה כל כך קשה להם לשלם את נדבותיהם ונדריהם ולא לשכוח. כי זה 5 דקות הליכה, הם הולכים למשכן ושמים את זה. אבל יהודי נודר נדר. מתי אדם נודר נדר? מתי אדם נודב נדבה? כשהוא זוכה לאיזו תודה גדולה, או כשהוא רוצה תפילה גדולה. והוא נמצא בטבריה, בבאר שבע. אז זה צריך דין מיוחד, תשמע, אל תאחר. זה כבר לא מדבר. אז יכול להיות שיש בזה באמת משהו, לפני שאתם הולכים להיכנס לארץ, בהתחלה עוד אמנם יהיו במות, אבל אחר כך יהיה מקדש בעזרת השם בירושלים, אז גם כן, אל תסמכו על זה שתמיד המשכן נמצא ככה קרוב לבית. זה יכול להיות. אבן עזרא, גם הוא מנסה ללכת בדרך, אבל בדרך אחרת. הוא אומר כך, מקור 4. ראשי המטות, לפי דעתי, שזאת הפרשה הייתה אחר מלחמת מדיין. זה רק אבן עזרא. עכשיו, אבל מסתמך על הכלל אין מוקדם ומאוחר. מלחמת מדיין היא בכלל אחרי כל העסק. ואחרי מלחמת מדיין זה עוד לא היה מיד, חכו. על כן היא אחריה. היה צרורת המדיינים, וזה היה אחרי, אבל עוד מעט תראו אחרי מה עוד. כמו ותדבר מרים ואהרון ומשה אחר ויהיו בחצרות, כאשר פירשתי. אני לא רוצה להיכנס, אבל פירשתי הרבה פעמים שאפשר לעשות אין מוקדם ומאוחר. עכשיו הוא אומר כך. והכתוב אמר, זה מעניין מאוד שאבן עזרא בא ללמד אותנו ערב הכניסה לארץ, והכתוב אמר שבאו בני גד אל משה ואל אלעזר ואל נשיאי העדה ודיברו דבריהם. אתם זוכרים בפרשת מטות, בפרק הבא, בפרק ל"ב. שם יש דיון ארוך, באים בני גד ובני ראובן, כן אי הבנה, לא אי הבנה, פעם עסקנו בזה שיעור ארוך. ובני גד ובני ראובן אומרים למשה, אנחנו נעבור חלוצים, ומשה עושה איתם תנאים, נכון? תנאי בני גד ובני ראובן, וכשמסתיימים התנאים, משה מעמיד את אלעזר ואת יהושע שישמעו, ואז כתוב הביטוי הבא, ואחרי כן כתוב, אני ממשיך באבן עזרא, ויצב להם משה את אלעזר הכהן ואת יהושע בן נון ואת ראשי אבות המטות, הוא אגב מצא את הפורום הזה, שם, ואת ראשי אבות המטות, הם נשיאי העדה הנזכרים. ומה הוא אומר להם, משה? ובעבור שאמר משה לבני גד ולבני ראובן, והיוצא מפיכם, תעשו. מה הוא אמר לבני גד ובני ראובן? אתם רוצים את עבר הירדן המזרחי בסדר, אבל בתנאי שמקיימים הבטחות. הבטחתם שאתם קודם כל חלוצים וגומרים את המלחמה. היוצא מפיכם תעשו אחרת, אני לא עומד בהתחייבות כבר עכשיו. רטרואקטיבית, ההתחייבות שלי מותנית בזה שאת כל מה שיוצא מהפה שלכם, בני אדם, יהודים, אתם תקיימו. על כן כתוב, אחרי זה, וידבר משה אל ראשי המטות, איש כי ידור נדר, ושם כתוב, ככל היוצא מפיו יעשה. זה נראה פשט, אבל זה פשט דרש. קודם כל, אתה חייב לקבל את הנחת היסוד של אבן עזרא, שהפוך על הפוך. שפרק ל"ב של בני גד ובני ראובן נמצא לפני פרשת נדרים של פרק ל"ב. למה? רק כדי שיסתדר, היוצא מפיכם תעשו. שוב, ברמה המהותית, הרעיון החברתי שיש כאן הוא נפלא. עומדים להיכנס לארץ, כל אחד מגיע תחת גפנו ותחת תאנתו, וחלילה חלילה מילה מפסיקה להיות מילה. אומר, אמרתי, בסדר, הרעיון הוא נהדר, אבל פשט. ושנית, השאלה ששאלנו על הרשב"ם, אפשר לשאול פה אותו דבר. זה הנושא של פרשת הפרת נדרים? הנושא הוא ככל היוצא מפיו יעשה, או שהנושא הוא איך מפר אב את נדרי ביתו ואיש ואשתו? הרי יש כאן 15 פסוקים שעוסקים בנערה, בגדולה, בנשואה, באלמנה, בגרושה, כל זה בבוידים. מה הפרשה? מצאת כתוב 4 מילים ככל היוצא מפיו יעשה. לכן הזזת את בני גד ובני ראובן, 2 פרקים דרומה, למדת לזה את הפרת נדרים, וזה הקשר לפרשה. קשה מאוד. הרעיון של הדיבור וחשיבות העמידה על מה שאתה אמרת הוא גם רעיון יותר עמוק. בא משה לראשי המטות ואומר, רבותיי, אם חברה לא שומרת את דיבוריה, זה מפני שראשי המטות לא שומרים את דיבוריה. אם זאת הדוגמה האישית של קיומי הבטחות, אז מה אתם רוצים מהחברה? טוב, זה מצוין, זה חשוב, זה מסתבר גם רלוונטי מאוד. אבל פשט, פרשה, פשט. אז גם הרשב"ם וגם האבן עזרא, אני חושב, מציעים כאן הצעות שמבחינת הכניסה לארץ הן באמת מיוחדות מאוד. אתם עומדים להיכנס לארץ, עוזבים את האופוריה של המשכן הקרוב, לא תאחר לשלמו ברמה האישית. אבן עזרא מדבר ברמה החברתית, ראשי מטות, קיום הבטחות, יפה. עדיין קשה, הפרשה היא הפרת נדרים. אב וביתו, איש ואשתו. זה מוביל אותי לעיקר הדברים, להצעה שמציע אברבנאל. והוא רק מציע כיוון. מתוך הכיוון שלו אני רוצה לפתח יסוד שראיתי רמז לו באחד מ... ספרי הדרוש החסידיים, ספר ככה חריג מאוד, אבני עזל, לא אבן העזל, מציע כאן כיוון מסוים וממנו אני רוצה ללכת. נדמה לי שאם הכיוון הוא נכון, אין לנו פרשה כפרשת הפרת נדרים, שהיא ההקדמה הכי 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 מהותית ערב הכניסה לארץ. ולא מפני שנלך ללא יחל דברו או לככל היוצא מפיו יעשה, אלא ניכנס באמת לתוכנה של הפרשה, הפרת הנדרים בין אב לביתו, בין איש לאשתו, תוך המשפחה. אבל בואו נראה קודם את אברבנאל. אברבנאל קודם כל מגדיר את זה בשאלה, אנחנו מכירים את דרכו, נכון? אברבנאל קודם עושה רצף של שאלות, אחרי רצף השאלות הוא מתחיל לעבור על כל הפרשה ומתחיל לענות תשובות. השאלה האלף, מקור שש, מהצד השני, מה ראה משה לזכור כאן הפרת נדרים אחרי זיכרון התמידים והמוספים? הוא כבר הפיל את אבן עזרא, האברבנאל. הוא הכיר את אבן עזרא ואמר, אני לא מבין למה להזיז פה פרקים, ולכן הוא אומר, אני רוצה להבין מה זה עושה אחרי התמידים והמוספים. נכון, אבן עזרא אמר, הנקודה היא לא אחרי התמידים והמוספים, אלא זה קשור לבני גד ובני ראובן. והנה הרב אברהם בן עזרא כתב שהפרשה הזאת נאמרה אחרי מלחמת מדיין, וראייתו ממה שנאמר שם ויצב משה, ושם נאמר והיוצא מפיכם תעשו. זה אברבנאל בפשטות, ומבואר שאין בזה ראייה. אברבנאל בקיצור, אני לא דן בעניין, זה לא ראייה. שאין בזה ראייה. אבל הטענה שלו היא אחרת, שגם קודם לזה היו ראשי אבות. המושג ראשי אבות, תולדותם לבית אבותם, היה בעולם. והיה ראוי שיזהירם על אמונתם כדי שלא יימצא בפיהם לשון תרמית. למה משה רבינו אף פעם לא לימד את היהודים, תשמעו, צריך לקיים מה שמבטיחים? אם זו הנקודה, מה, זה לא היה נכון 40 שנה במדבר שצריך קיים מה שמבטיחים? זה חידוש, מעכשיו. זה תמיד היה נכון. זה לא מצווה תלויה בארץ. אז מציע אברבנאל, מצד שמאל, בהמשך, והנני מפרש הפסוקים באופן יותרו כל השאלות כולם. וידבר משה לראשי המטות וגומר עד מקום נקמת בני ישראל. אין ספק. קודם כל, כלל יפה מאוד שאברבנאל קובע עכשיו. שכל המצוות כללותיהן ודקדוקיהן נאמרו למשה בסיני. הכל נאמר לו כבר בסיני. ואומנם משה לא אמרם מיד כששמעם. הוא שמע תרי"ג מצוות. הוא לא אומר את הכל מיד. אלא כפי הזמן והמקום שהיה ראוי אליו כמנהיג טוב ומסדר משובח. ישראל שומרת על הזכות להגיב בעיתוי ובדרך הנכונה שהיא רואה. הוא יקבע מתי להגיד את זה. זה ניתן לו. זה לא אמר לו הקדוש ברוך הוא מתי להגיד. הוא אמר לו, אלה תרי"ג המצוות. תראה מתי נכון לומר מה. בסדר? והוא שומר באמתחתו איזו מצווה כזו שאותה הוא לא מגלה. מצווה, מינוי אישי, מצווה אישית. את זה הוא שומר אצלו ולא מגלה. הפלא הוא אחר על האברבנל. עוד רגע אנחנו נראה. הרעיון הוא נהדר. אבל מכל תרי"ג המצוות, זו המצווה שהיה סוד עד עכשיו, אי אפשר לגלות. מה שאב מפר לביתו, זה מאוד חשוב, בסדר, נו, אז למה עד עכשיו? מה העניין? תעזבו עכשיו את הכניסה לארץ. למה חיכית עם זה כל כך הרבה זמן? והנה הפרת נדרים עונה האברבנל על השאלה מיד, אני אגיד לך למה משה לא גילה עד עכשיו. בהיות משה חי, ואף לבפה לאברבנל, לא מסר את זה לשום אדם. כי היה כל איש הנודר מדר ומתחרט מנדרו, בא לפניו עליו השלום, והוא היה מתירו. בטח שהוא לא מסב. משה רבינו הוא זה שיתיר נדרים. זה דבר משונה מאוד. יש כבר שרי אלפים, יש שרי מאות, יש שרי עשרות, כבר ארגנו, בא החותן שלך ממדיין במיוחד לעשות כאן ארגון כל כך יפה, ועכשיו יש היררכיה משפטית. אתה שומר אצלך משהו אחד. איך הוא אמר? הדבר הקטון ישפטו הם, הגדול יביאו אליי. נו, עכשיו מסתבר שמה זה נקרא הדבר הגדול? נדרים בין אב לביתו. הדבר הקטון, מלחמת מדיין, סיחון, אוג, זה הם כבר מסתדרו. אבל הדבר הגדול להתיר נדרים, זה אני שומר את זה. זה תיק שלי. אף אחד לא יכול לגעת את זה. מה ההיגיון? אבל האברבנל הוא יפה מאוד. האברבנל אומר, את זה משה לא סיפר אף פעם, כי הוא עשה את זה לבד, כי הוא המומחה הגדול. הרי מי מתיר נדרים? יחיד מומחה. הוא היה הכי מומחה. אז הוא רצה להתיר את הנדרים. אבל כשאמר לו השם עלה אל הר העברים והעסף אל עמך, אתה הולך למות, וציווה על הקורבנות אשר יעשו אחרי מותו, כיוון שקרוב יום עידו הוא הולך להיפטר מן העולם, ראה ללמד אל ראשי המטות מצוות הפרת הנדרים, שבחייו הוא היה עושה בעצמו להישרת העם, ולזה כתבה הפרשה הזאת במקום הזה, והותרה השאלה האלף. אתה שואל למה משה רבינו אמר את זה רק פה? כי 40 שנה רוצים לדעת מה משה עשה כל הזמן לבד, התיר נדרים. דברים אחרים, טוב, יש 71, יש 70, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, סנהדרין, אבל להתיר נדרים. מה זה להתיר נדרים? ילד קטן נדר שהוא אף פעם לא ייתן לאחיו ארטיק. אז הוא בא אל משה רבינו. זה רק משה רבינו עשה. את הדברים הקטנים בעם ישראל, זה גם עשו אחרים. מה הרעיון? הוא ממשיך. ומזה התבאר שאמרו וידבר משה אל ראשי המטות, אין פירושו שלימד המצווה הזאת ראשונה אל ראשי המטות ואחר כך אל בני ישראל כמו שכתב רש"י. בפסוק הפותח כתוב, וידבר משה לראשי המטות לבני ישראל לאמור. מה הפירוש? יש בזה מחלוקת. רש"י אומר, הוא דיבר אל ראשי המטות, אל הנשיאים, חלק כבוד לנשיאים, ואחרי זה דיבר אל כל בני ישראל. כאילו כתוב, וידבר השם, וידבר משה אל ראשי המטות ולבני ישראל. אומר הברבנל, הוא כמו הרמב"ן אגב, לא, וידבר משה אל ראשי המטות בעבור בני ישראל. אמר לראשי המטות שקט, את זה שומרים בסוד. כמו שאני 40 שנה שמרתי את זה בסוד, עכשיו אני מת, אין ברירה, אני מגלה לכם את הסוד הזה. אבל אתם תשמרו על זה אצלכם. תראו את זה באברבנל בסוף. ומזה יתבהר שאומרו וידבר משה אל ראשי המטות, אין פירושו שלימד המצווה הזאת ראשונה אל ראשי המטות, ואחר כך אל בני ישראל כמו שכתב רש"י. אלא שלימד אותה אל ראשי המטות להנהגת והישרת בני ישראל, כי הם יהיו במקומו. מעכשיו אתם מחליפים אותי. לעניין הפרת הנדרים, כאשר ציווהו השם יתברך. אברבנאל הוא מאוד יפה, אבל הוא מחזיר אותנו, ועכשיו אפשר סוף סוף להיכנס לעניין עצמו, הוא מחזיר אותנו לעצם החובה להבין את סוגיית הנדרים, הוא הסביר את הכל ועושה את הקושייה פי כמה יותר גדולה. אם לא היו אומרים לנו כלום, לא היינו שמים לב בכלל שפרשת נדרים נמצאת במטות. פתאום בא אברבנאל ואומר, אני אסביר לכם. 40 שנה משה שמר על זה, זו הנקודה שיחיד מומחה מתיר נדרים. מאיפה אתה יודע בכלל שיחיד מומחה מתיר נדרים? מאיפה למדת התרת נדרים? לא למדתי, למדתי את זה מהפרת נדרים. ואת זה משה רבינו היה עושה. ולפני שהוא מת הוא מכנס את ראשי המטות ומעביר את זה להם. איך זה קשור דווקא לערב הכניסה לארץ? אז אברבנאל בזה לא נגע, זה לא חשוב לערב הכניסה לארץ, זה קשור לזה שאני מת. שאלנו מקודם, מה בעצם טיבה בכלל של התרת נדרים? אמרנו שאת התרת הנדרים לומדים מהפרת הנדרים כמה פעמים, אבל מה טיבה גם של הפרת הנדרים? נניח שאני נדרתי נדר, אישה, נדרה נדר, אישה נשואה, נדרה נדר. אם הנדר הוא דבר שאפשר להפר אותו, שיתפר אותו לעצמה. מה צריך בשביל להפר נדר? להיות חכם, נכון? מה דעתכם על השאלה הבאה? חכם יכול להתיר לעצמו נדר. חכם, מומחה לנדרים, נדרולוג, הוא גאון בהפרת נדרים, נו, נדר נדר. עכשיו מה צריך לשאול? צריך לשאול שאלה למה התכוונת. יש מישהו שיודע יותר טוב למה התכוונתי ממני? צריך לשאול שאלה האם אתה מתחרט. נעמוד מול הרעים, אני אשאל, האם אתה מתחרט? כן. אני התכוונתי, מה הבעיה? ואני אסביר את השאלה יותר, חכם. שיש לו דיר, רפת, מותר לו על פי ההלכה להגיד אם זה טריפה או כשר. למרות שהוא אינטרסן, אבל אני סומך עליו שהוא יתגבר על האינטרסים. אם הוא יטריף את הרפת שלו, הוא יכול להפסיד מאות אלפי דולרים. אבל אני סומך עליו. אם הוא אומר, הגעתי למסקנה שזה כשר, אני סומך עליו. אני סומך על כל יהודי שאומר לי שזה כשר. אני לא צריך שני עדים. אז חכם אומר לעצמו, זה... נו, אז חכם, לי הוא יכול להתיר נדר. לעצמו, לומדים חז"ל הוא לא יכול, כי כתוב, לא יחל דברו. הוא יכול להחל דברם של אחרים, אבל לא יחל דברו. הראשונים כבר שואלים, מה ההיגיון? וחזרה לשאלה הקודמת, אני לא תופס בכלל את התרת הנדר עד עכשיו. מה רע אם הדיבור הוא מעשה? וזה כנראה התורה מלמדת אותנו בהרבה עניינים. אצלנו אין חוק לשון הרע שאומר שאם הזקת לי, אז אתה צריך... אצלנו לשון הרע פירושו שמוות וחיים ביד הלשון, שיש לו דיבור משמעות. אז פתאום באה הפרשה האחרונה שמשה רבינו שמר אצלו 40 שנה, זאת אומרת, אין דבר, אפשר להסתדר. זה ככה, זה הסדר. נניח שעשיתי מעשה, אני מתחרט על המעשה והתכוונתי למשהו אחר, נו, אז זה נחשב שלא עשיתי. אני בא אל חכם ואומר לו, תתיר לי את המעשה שעשיתי. במקום שאני אשלם על הגניבה שגנבתי, תתיר לי, לא התכוונתי. אם הייתי יודע שהגניבה היא, זה לא רציני. למה? כי מעשה זה ברצינות. נו, בדיבור. כותב הכלי יקר, רב אפרים לומצ'יץ, בין המאה ה-17, יסוד הלכתי למדני, ממנו אני רוצה להגיע למה שבשבילו הלכתי את כל הדרך. לא יחל דברו, אבל אחרים מכילים דברו. כמו שהסברנו. אדם לעצמו לא יכול להתיר את הנדר, אבל אחרים מתירים לו. טעם להיתר נדרים ביחיד מומחה או בשלושה הדיוטות שנקראו בית דין, נכון, על זה אנחנו שואלים, מה פתאום בכלל? יחיד מומחה או שלושה הדיוטות יכולים להתיר. אנו למידים מהפרת האב והבעל. כי כשם שהאב והבעל, למה לי, האב, הבעל, יש רשות להפר את נדרה של אשתי? אין לי רשות להפר את הנדר של עצמי. זה לא נובע מזה שאני חכם יותר, כי הראיה של עצמי אני לא יכול להפר אם אני רוצה גם כן. לכך יש בידם להפר. מטעם שכל אישה ברשות בעלה או ברשות אביה, צריך להבין את זה לעומק, נגיע לזה עוד שנייה, ואין כוח בידה לעשות גדולה או קטנה בלתי הסכמתם בעברית שלנו, כשהיא נודרת, תראו את השורה הבאה, דומה כאילו התנו בשעת הנדר על מנת שיסכימו הבעל או האב. פילוסופיה מעניינת מאוד. לא מדובר פה אב וביתו בבת קטנה, בהגדרה ההלכתית של קטנה. קטנה זה מי שאינה בדעת, תינוקת, קטן, קטנה. כי קטנה נדריה אינם נדרים בכלל. זה לא תופס, זה סתם. אז יש לי דעת, ובכל זאת, הנדר שלי יכול להיות מופר על ידי אבי. מדוע? מפני שמראש אני מקבל את הנחת היסוד שאני נודר על דעת זה שהוא מסכים. זה built in בעצם הנדר שלי. עצם הקשר של איש ואשתו הוא כזה שחלק ממערכת האישות היא שמה שאני מקבלת על עצמי כנדר הוא בחלק ממערכת הסכמות ראשוני. אם מתברר רטרואקטיבית שאין הסכמה, אז גם לא היה נדר. צריך להבין את זה עוד יותר. לפי הכלי הקר, החידוש הוא לא שהאב מפר את נדרי ביתו, אלא בעצם, כדי שהנדר יתפוס, היה צריך אישור בכתב. אך למה לא צריך את האישור? כי הוא כאילו קיים built in בעצם זה שאני נודר. עכשיו, אני יכול להבין את זה בתא משפחתי. איש ואשתו. אני ואת קיבלנו על עצמנו את המערכת הזאת. זה נקרא הפרת נדרים בין איש לאשתו, בין אב לביתו. אבל מה זה התרת נדרים? הרי התרת נדרים זה אני כיהודי, יהודי, יהודיה. עכשיו נמשיך לשורה הבאה בכלי יקר, זה דבר אדיר. וכשאינן מסכימים, קודם כל הוא ממשיך בנושא של האב וביתו. אז למפרע בטל הנדר מעיקרו, כי מסתמה, מן הסתם, על דעתם נדרה, או כאילו נדרה על דעתם. זה לא משנה. אני לא נודר בלי שיש את דעתם. עכשיו אומר הכלי יקר את הדבר הכי גדול. כך. כל איש מישראל הוא ברשות בית דין ומחויב לעשות ככל אשר יורו לו הבית דין, וכל נודר דומה כאילו התנה בשעת הנדר, הרי מי נודר מהיום לא אתן לחבר שלי ארטיק, בתנאי שבית דין הגדול מאשר את נדרי לגבי הארטיק הנ"ל. אני לא צריך להגיד את זה, יכול להיות שאני אפילו לא יודע להגיד את המילים בית דין. אבל יהודי נודר על דעת משה רבינו בהר סיני. יהודי נודר על דעת זה שיש קשר למשהו שהוא מחובר אליו. בוא נראה את זה הלאה. וכל נודר דומה כאילו התנה בשעת הנדר על מנת שיסכימו הבית דין עמו. וכשאינן מסכימים, ממילא רטרואקטיבית נעקר הנדר מעיקרו. אם בא בית הדין ואומר, אני עכשיו אומר, הנדר הזה הותר. כל נדרי ועשרי וחרמי, לעניות דעתי הכלי יקר הזה, זו ההתרגשות של הכל נדרי. אנחנו עכשיו עומדים ליל יום הכיפורים ומודים. בעצם, מה שנדרנו הוא על דעתכם, רבותיי, בית הדין שעומד פה עכשיו עם הטליתות ועומד את הדברים. ואם אתם אומרים שאתם מתירים, אז זה לא שיתרתם את הנדר, אלא שרטרואקטיבית מעולם לא היה נדר, כי מסתבר שלא הסכמתם לנדר. אנחנו תופסים מה הוא עשה פה משפטית? זה הברקה מדהימה. מבחינה משפטית זה לא התרת חפץ. זה לא לקחת חוט ולהתיר אותו. זה להגיד, לא היה בכלל נדר, כי נדר בנוי על הנחת היסוד. שאני מסכים. מי אמר שאני מקבל אותך כאחד שאתה צריך להסכים? זאת הנחת היסוד של פרשת תרת נדרים. עוד רגע נברר אותה, רק נגמור. על כן בידם להתיר נדרו למונעו מן החטא. כי כל נודר נקרא חוטא. ממה שנאמר, וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא. בוא נחזור רגע לדור המדבר בדקה אחת. איך אמר אברבנאל? משה רבינו, למה הוא לא גילה את פרשת נדרים? כי עד עכשיו זה לא היה רלוונטי, הוא עשה את זה לבד. והתפלאנו מאוד. היה לו זמן. אנחנו שאלנו את זה פעם כשהיינו בפרשת יתרו. שאלנו את עצמנו את השאלה הזאת כמה פעמים. באמת, עד שלא הגיע יתרו, חותן משה, צריך את החותן בשביל זה. עד שלא הגיע יתרו, חותן משה, הגוי ממדיין. עם ההצעה הגאונית, שאומרת, תשמע משה רבינו, זה לא הגיוני שתוכל לקבל 3 מיליון, 4 מיליון יהודים היו במדבר, מוכרחים איזה עוזר או שניים. אף אחד לא חשב על זה לפני, משה רבינו לא הבין את זה. נניח שמשה רבינו הספיק לדבר עם אנשים בקצב של פי 300 ממני. אז גם כן, אתם מבינים כמה היה מצליח ביום? אז מה, למה בעצם אף אחד, הרי כל מנהל זוטר מבין את העיקרון שהטלת סמכויות אולי זה דבר קשה, אבל שבלי זה זה יותר קשה. מה, אי אפשר להבין שצריך שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות? אני לא שואל על משה. ראיתי פעם מישהו שאומר שמשה רבנו לא חשב על זה כי כל הזמן היה עסוק. טוב, אבל אף אחד מעם ישראל לא חשב על זה, הם עמדו בתור חודש. סופר חשבון, כמה זמן עמד יהודי בתור במדבר עד שהוא הגיע למשה? סתם מי שיש לו ככה זמן בחופש. כמה זמן יצא לחכות? בהיגיון, סטטיסטי. אז אף אחד לא הציע את ההצעה, לאף אחד לא היה אפשרות איכשהו להגיע, הרי כולם דיברו איתו, אז למה אף אחד לא הציע את זה? בסוף הדיבורים, בשנייה. אמרנו, לעניות דעתי אין לי בכלל ספק. לעם ישראל במדבר היה דבר אחד שלאף אחד מאיתנו אין. משה רבינו. מה, עם ישראל עמד בתור וחיכה למשה רבינו כדי לקבל תשובה טכנית? הוא רצה להיות אצל הרבי. היי, הוא בתור, טוב, אבל הוא בתור אצל הרבי. זה גם משהו. מה אתה מציע עכשיו? אתה אומר, תראה, אפשר לשכפל את מה שמשה רבינו אומר, ולשמוע את זה מנציגו ה-19 בצפון, או מנציגו ה-79 בדרום. שר כוח. זה אני יכול גם בהקלדה במחשב להוציא. אני רציתי את משה רבינו. לא רציתי עכשיו את נציגו השביעי. רק מישהו שבא מבחוץ יכול בכלל להעיז להציע את ההצעה. אף אחד מבפנים לא חלם על רעיון כזה. מה פתאום שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות? משה רבינו. נכון, לפעמים זה היה מסובך. לפעמים ננסו להתערער על המנהיגות, קורח, זמרי בן סלו, כן? נכון? היו קשיים? אבל אנחנו מבינים מה הפירוש ללכת אחרי מי שקרא את הים? מי שעשה חושך? מי שהוריד את הברד? מי שעיקה במטה? מי שהוציא מהספר? אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים? זה לא איזה, זה אוקוס פוקוס. זה 40 שנות הנהגה. זה 40 שנות מידות. והאיש משה ענב. אז משה רבינו כועס על עם ישראל. מה הוא עושה כשהוא כועס על עם ישראל? הוא לוקח את האוהל ושם מחוץ למחנה. היום עושים הפוך, לוקחים את הילדים ומוציאים מחוץ למחנה. אבל שם זה היה ההפך. הוא לוקח את האוהל והוא יוצא מחוץ למחנה. כי העונש הוא שאני לא מסתדר איתם, אז למה הם צריכים לצאת? איך כתוב שם בפסוקים בכתיסה, ועם ישראל רואה אותו הולך כל פעם אל האוהל, והוא נכנס והענן סוגר, והוא יוצא והענן. אתם מבינים מה זה לראות את זה כל בוקר? אז אני לא חי באיזה מין עולמות. רשי שם מיד אומר את הדברים בצורה היהודית הכי ריאליסטית. ראו אותו הולך כל יום החוצה, מחוץ למחנה אל האוהל. היו כאלה שאמרו, היו כאלה שאמרו, תראו מה הוא לובש, תראו מה הוא לקח, תראו מאיפה יש לו, תראו פה. בסדר, זה בסדר גמור, זה לגיטימי, זה יהודי. אבל היה משה רבינו, היה רבי. ראו אותו נכנס להר סיני, ראו את הענן, הדלת נסגרה, עכשיו הוא בפנים, עכשיו הוא יוצא. לפעמים זה היה מסובך, מחכים 40 יום, זה האיש בושש לבוא, לא ידענו מה היה לו. נו, טוב, אז מוכרחים קצת, אבל אז חטפו, אז עוד פעם קיבלו חיזוק במה זה הרי. אומר משה רבינו, פרשת התרת נדרים, בירושה, שכל מה שאתה נודר, אתה נודר למה? לא מפני שהתורה ציוותה עליך, אחרת זה לא נדר. אתה נודר כי אתה רוצה לגלות משהו עצמאי שיש בך. אתה רוצה להבטיח שלא תיפול ב-X, אתה רוצה להודות על Y. אתה קובע לעצמך משהו, לא שאני אמרתי לך בקודקס החוקים. זה שיא העצמאות. ובשיא העצמאות שלך אתה נודר על דעת שהבית דין מאשר לך. אתה אוטונומי לגמרי. זה הכפילות היהודית הנפלאה. אתה לגמרי עצמאי. אבל אתה עצמאי על דעת שאתה עצמך רוצה בעצם באמת באמת לעשות את מה שקיבל משה בהר סיני. כי אתה היית בהר סיני. וזה שאני יכול להתיר לך את הנדר נובע מזה שזאת נקודת ההנחה שלך כשאתה נודר. אחרת לא יכולתי להתיר. עכשיו בא משה רבינו ואומר, בני ישראל הולכים להיכנס לארץ. שני דברים הולכים להתרחש. האחד הוא אני מת. כל עוד לא מתתי, אז חשבתי שאני עוד אמשיך להכניס אותם. עכשיו הודיע לי הקדוש ברוך הוא סופית, לא. הוא מות. שאינית קורה הדבר הבא. אתם יודעים, כשיהודים הם תלותיים, הם תלויים, הרבה יותר קל להבין שאני תלוי ב. מה, באמת יהודי במדבר חשב שהוא בעצמו הוריד את המן. אז נכון, השגרה אוכלת, השחיקה אוכלת, אבל הוא הבין שיעשה פעם אחת ניסיון 20 שניות להגיד לא רוצה מן, אז נפשנו קצה בלחם הקלוקל, אז הוא יקבל מדבר. יהודי הבין שכשמרים נעלם, את הבאר נעלם. כשאהרון נעלם, אין ענני כבוד. יהודי הבין שאת המלאק לא הוא ניצח עם יהושע למטה, הוא ראה את משה מרים את ידיו, מוריד את ידיו על הגבעה. מדבר, זה איזה מין ענן כבוד בבועה כזאת. עכשיו נכנסים לארץ, כל אחד איש תחת גפנו ואיש תחת עינתו, כל אחד בעל הבית. אנחנו עשינו, אנחנו בנינו, אנחנו נתנו, וכל אחד מנהל את העסק. כל אחד גם יודע בדיוק מה יהיה עם הגשם אחר. הוא אחראי על זה. ועכשיו הרבה יותר מסובך לקבל את הרעיון של הרבי. אתה מוכן לקבל את הרעיון של הרבי עכשיו? עכשיו אתה מוכן להבין שכל מה שאתה נודר הוא על דעת בית דין, אין משה רבינו, ואתה נמצא במצב שהוא לא מדברי. שני דברים. זה לא רבי משה עצמו, הרבי לא קרא את הים. יהודי יקר, אבל הוא לא קורא את ים סוף, והוא לא מוריד את הסלב, והוא לא מעלה את הבאר. אפילו לא אהרון ולא יהושע. הוא למד ממשה. כלומר, מהרבי שלו, שלמד, כלומר ממשה. אבל עברו כמה שנים בדרך. ועכשיו, לפני שנכנסים לארץ, בא משה רבינו ואומר, אני הולך למות. והמבחן הכי קשה שלכם יהיה גם ראשי המטות וגם בני ישראל. האם תדעו להיות מספיק זקוקים לרבי גם באוטונומיה שתחיו בה? והאם אתם ראשי המטות תהיו מספיק חכמים להיות רבי גם כשתהיו בארץ ישראל, לא בעבודה הקלה שהייתה לי במדבר? כשאני הייתי במדבר, במרכאות, אז אני בקלות יכולתי להגיד להם, תראו מה תעשו בלי משה רבינו. בא קורח ואמר, מי אמר שאתה הרבי? אמרתי, אתה יודע מה, חכה בוקר ויודע השם. בסדר, נו. לי, אני לא יכול לעשות כך. בוקר ויודע השם, נארגן לך משהו, אתה תראה, האדמה, השמיים, הענן, הזה. עכשיו, שני הדברים נהיים קשים יותר. אבל הצורך בקשר אל הר סיני נהיה חיוני לא פחות, אולי הרבה יותר. אתם מתרחקים מהאפשרות לחיות עם הרבי. ואתם זקוקים לזה, ובסופו של דבר נרגיש שאנחנו צריכים. אבל השאלה היא אם נדע את היכולת לעשות את זה ואת זה. לכן באה הפרשה הזאת בערבות מואב, לפני שנכנסים לארץ, רגע לפני שמשה נפטר מן העולם. כל הפרשות האחרות קשורות לנחלות. שלוש פרשיות נאמרו בערבות מואב, פרשת נחלות, פרשת ערי מקלט, הכל בסדר. אבל קודם כל פרשת נדרים. לא רק בגלל לא יחל דברו. לא רק בגלל ככל היוצא מפיכם תעשו, כמו אבן עזרא והרשב"א. אלא קודם כל ובעיקר בגלל הידיעה הבסיסית הזאת, שנקראת בחז"ל אמונת חכמים. האם אתה מתייחס אל המושג הזה של הר סיני כאיזה רעיון או כדבר רלוונטי? עד כמה שמואל בדורו כמשה בדורו ויפתח בדורו כשמואל בדורו רלוונטיים לגביי, ועד כמה אתה יפתח בדורו עושה שתהיה רלוונטי לגביי? אלה שאלות שחברה שחיה בארצה, במדינתה, נתקלת בהן הרבה יותר מחברה שחיה בשטייטל של המדבר, בשטייטל של הרבי. חברה שחיה איש בביתו, ספון, זקוקה לזה לא פחות, אבל בצורה מחוכמת, עמוקה, אמיתית, שלא פוגעת בעצמיות שבך, ולא מאפשרת לך לחוש שאתה יכול לבטא את נדרך בלי לדעת שאתה נודר על דעת בית דין. לא על דעת השולחן ערוך באופן עקרוני, אלא על דעת השולחן ערוך באופן מעשי. זה סיפור מסובך, אבל זאת הפרשה הכי רלוונטית שצריכה להיאמר על ידי משה, לא על ידי הקדוש ברוך הוא. לא וידבר השם אל משה, וידבר משה אל ראשי המטות. 40 שנה חיכיתי עם הסוד הזה. כל הזמן עשיתי אותו לבד. ועכשיו אני מעביר לכם ולבני ישראל את המטלה הקשה. מחליפים את משה. וכל מי שמחליף את משה בא מכוחו, ויש לו כוח כמשה להסיר את הנדר, ולי לדעת בנודרי שאני נודר את כל מה שאני נודר על דעת שהוא לא משה הרעיוני אלא המציאותי בן דורי שנמצא לידי. המציאותי הזה מסכים על נדרי. אחרי הפרשה הזו יכול משה לקבל את הציווי נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים אחר תאסף אל עמך. אחרי שברור לחלוטין לנו אותו חוסן פנימי של משה קיבל תורה מסיני ומסרה לי יהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים והתורה היא תורה חיה ומציאותית. אחרי שהחוסן הפנימי הזה ברור, אפשר לטפל באויבים האחרונים שיש מבחוץ. אבל רק אחרי שהתבררה עד הסוף הפרשה הפשוטה הזאת של החוקים בין אב לביתו, בין איש לאשתו, בין ישראל למשה על כל התגלויותיו בכל הדורות. ערב טוב.